כ"ו. כן, פרק י"ד, פסוק כ"ו. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. ויט משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים, וישוב המים וחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלה. כלומר, קרה פה נס. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, חזל דרשו, מה פירוש איתנו? כמו תנאו. כלומר, שתנאי יתנא הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית, עם הים שיבקע לפני בני ישראל. איך להבין את הדבר הזה בכלל? זו שאלה, מה זה נס בכלל? אנחנו רואים פה שמדובר באחד הניסים הגדולים שנעשו בהיסטוריה, קריאת הים. צריך להבין את המהות של הנס בכלל. מובן? מה זה התנאי הזה? מה זה תנאי שהתנא הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית? וכו'. יש הייתי אומר, בפילוסופיה, ישנן שתי דעות ביחס לטבע. הדעה האחת, קוראים לה הדעה הרציונליסטית, אומרת שהטבע זה דבר מוחלט. כלומר, הייתי אומר אחרת, הטבע הוא המציאות. מובן? ולפי זה, לא ייתכן גם נס, כי לא ייתכן שינוי במציאות. השיטה השנייה היא השיטה הפרגמטיסטית. פרגמטיסטית. למשל של הפילוסוף ויליאם ג'יימס, וכדומה. פרגמטיסטית. זה השיטה שאני הולך להסביר. שאומרת שאין טבע בכלל. יש רק נתונים, עובדות, אבל אין טבע בכלל. זאת אומרת, זה שהשמש עולה במזרח, זה לא אומר שמחר היא תעלה במזרח. אולי בכלל אם מחר לא תעלה. אולי יעלה חציה במזרח וחציה בצפון. הכל אפשרי. אולי תצא מהכיס שלי. אולי השמש תהיה ירוקה. הכל אפשרי. וזה שאנחנו רואים שכל הזמן זה חוזר על עצמו, אנחנו מניחים שיש מאחורי זה סיבתיות, אבל אין לנו ראיה שאכן ישנה סיבתיות כזאת, ואולי באמת יכול להיות אחרת. לפי השיטה השנייה, גם כן אין נס. כי אין טבע. אם אנחנו נגדיר את הנס כשבירת הטבע, הרי לפי השיטה השנייה, לא קרה כלום. זה שים סוף נקרע, זה לא מוכיח שום דבר. זה לא נס. זה נכון, אבל אפשר להגיד שהדבר הזה הוא מקרה. סך הכל, כמה זמן אתה פה כדי לראות דברים כאלה? כמה זמן אתה כבר רואה שיש סדר? מי זה כמה אלפי?
יותר מ-10 דקות, זה לא היה...
לא, מי זה אלפי שנים, נאמר. אלפי שנים, נכון?
כן.
מה זה אלפי שנים בתוך מאות מיליארדים של שנים? זה כלום. כלומר, זה שאתה ראית עכשיו חוקיות, אין לך כל ראייה שהדבר הזה צריך להימשך לנצח או תמיד היה. כלומר, אתה חי בהיקף...
אני למידה של עצמך, כלומר.
כן.
נכון,
אין לי קנה מידה אחר מאשר עצמי, אבל מי אמר שהקנה מידה של עצמי הוא מספיק אובייקטיבי? כלומר, בגלל שיש לי קנה מידה שלי, אני כבר קובע שזאת המציאות? לא, אז אין לי משהו אחר, אז אולי אין לי כלום. אחד אומר, תשמע, איך אני אמדוד טמפרטורה? אין בעיה, תביא חוט. אבל זה לא מודדים טמפרטורה עם חוט, כן, אבל זה מה שיש לי, אין לי משהו אחר. זאת לא טענה. ולכן יש פה שתי שיטות, השיטה הרציונליסטית והשיטה הפרגמטיסטית, שלפיהן הנס הוא בלתי אפשרי.
שאלה,
כן, הוא לא קיים, אין נס.
על פי זה, על פי מי זה?
לפי שתי השיטות. נכון?
הראשונה
למה
הראשונה זה
פרגמטיסטית? לא, סליחה. אני אף פעם לא אמרתי שהראשונה היא הפרגמטיסטית.
אז לא הבנתי את המילה.
אמרתי שהשנייה היא הפרגמטיסטית.
אוקיי. אז פרגמטיסטית זה פרגמטית? מה זה פרגמטיסטית?
כלומר שרואה את העובדה. שרואה את העולם כשורה של עובדות, ללא קשר הכרחי של סיבתיות ביניהם. ומה שאנחנו מכנים בשם סיבתיות, מעולם לא הוכח. בסדר? זה השורש הזה זה אצל דיוויד יום. דיוויד יום. H-U-M-E. דיוויד יום. יש גם אצל היוונים הקדמונים היו גם שיטות כאלה. דמוקריטס למשל חשב שאחר. גם אצל הערבים, אצל המותקלמים הייתה שיטה כזאת. מה אתה אומר?
שיטה ראשונה.
השיטה הראשונה היא השיטה, כפי שאמרנו, הרציונליסטית. השיטה הרציונליסטית אומרת שהטבע זה המציאות. כן. לא, השיטה השנייה לא מתעלמת מן המחזוריות, היא אומרת בצדק שהמחזוריות לא מוכיחה שום דבר. לך תדע. לא, אולי רוצים ליצור לך אשליה. לא יודע מה. כל מיני דברים.
רוצים ליצור לך אשליה. יש פה סיבתיות.
והראשונה אומרת שאין מחזוריות בכלל?
השיטה הראשונה, אני חוזר בפעם השלישית, היא השיטה הרציונליסטית, שאומרת שהטבע זה המציאות. ולכן, לא ייתכן נס. כי זה הפך המציאות. מובן? כלומר, הסיבתיות היא דבר מוחלט, אבסולוטי, טוטל, מושלם. בסדר? הטבע זה הסיבתיות. זה הכוון. זה שתי השיטות. כמה אנחנו רואים? קריאת ים סוף. איך להבין את הדבר הזה? נאמר ככה, אם אנחנו חוזרים לסיפור של ימי בראשית, איפה אנחנו רואים בסיפור של מעשה בראשית? טבע. טבע, הכוונה, סדר סיבתי קבוע, בלתי משתנה. כן, איפה אנחנו רואים את זה? מה? כל יום זה שונה, נכון? אז בששת הימים הראשונים אני לא רואה דבר כזה. אז מתי אני רואה? ביום השביעי, נכון? היום השביעי הוא יום שבו יש קביעה, היקבעות של כל מה שעד אז היה משתנה כל הזמן, נכון? כן. ויהי ערב ויהי בוקר, שמה? אני לא יודע מה זה ערב הבוקר. כן, אבל רואים שזה לא שמה טבע. אני אסביר. ויהי ערב ויהי בוקר, זה הכוונה שיש היעדר שקדם להוויה, נכון? ויהי ערב, היה היעדר, ואז נוצרה הוויה, בוקר. כלומר, כל פעם שיש לך הוויה חדשה, אתה קורא לזה בוקר. אבל אין שום חוקיות, איזו הוויה תופיע.
למה? יש חוקיות שיש
להוויה. החוקיות... לא, החוקיות הזאת איננה חוקיות שבמנהגו של עולם, זה בדיוק העניין. כלומר, כל פעם אנחנו רואים משהו חדש.
אבל תמיד ההיעדר קודם להוויה, כלומר יש איזה כלל...
והמבחינה הזאת כן. אבל לא מבחינת הנמצאים, מבחינת ההוויה והיעדר כקטגוריות בסיסיות, אתה צודק, כקטגוריות יסוד של המציאות, אבל לא, לא כתפקוד של המציאות. ולכן, אם אנחנו מחפשים את הטבע במעשה בראשית, אנחנו מוצאים אותו ביום השביעי. היום השביעי הוא הזמן של הטבע.
הרב מדבר על הטבע בשלמותו?
מה זה בשלמותו?
אם אנחנו נגיד שהטבע רואים אותו פעם ראשונה רק ביום
השביעי... נכון. לפני כן אין טבע.
אנחנו מבינים שכל מה שהיה עד אז, בכל יום שנברא, הוא המשיך בכל יום אחר גם אחרי. אז מה שאני היה ביום הראשון המשיך ביום השני וכו', ובשני נמשך עד שלישי רביעי וכו'.
כן, אבל יש התערבות מתמדת של הבורא.
כשכל התמונה, אז פתאום יש טבע.
כששום דבר לא משתנה יותר, כשהחוק נשאר קבוע.
שכבר אין שום דבר שמשתנה.
כשאין שום, כן, אין שום חוק שמשתנה. כלומר, הכל קבוע.
ולמה יש סתירה להגיד שכל החוקים כבר היו בימי בראשית, והקדוש ברוך הוא השתמש בכל החוקים, ואחרי ימי בראשית הוא הפסיק להשתמש בחלקם?
ההפך, אנחנו רואים שהחל מהיום השביעי הוא משתמש בכולם, ולפני כן הוא לא משתמש באף אחד, אלא הוא קובע, ויומר אלוהים ויומר אלוהים. יש קוראים התערבות.
בתורה שהוא אומר למשה, וידבר השם, ויאמר השם.
נכון.
אז זה לא קובע שהוא משתנה משהו.
לא, ויאמר אלוהים, יהי כך. יהי כך. תדשי ארץ זה שם.
וכשהקדוש ברוך הוא אומר, יהי כך, זה אומר שהוא משנה חוק?
כן.
על פי מי?
על פי הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? הוא מחליט. הוא מחליט
שמי... למה לחשוב שהוא עכשיו משתמש בחוק חדש, הוא מייצר חוק חדש, הוא ממציא חוק חדש, במקום להגיד שהוא משתמש בחוק, שהוא אף פעם לא משתמש בחוק?
זה בדיוק אותו דבר.
לא. אני אומר שהחוק אולי היה קיים כבר, והוא עכשיו לא משתמש בחוק הזה.
מה זה? חוק שקיים... אם יש חוק טבע, סליחה, אם יש חוק טבע, הוא לא יכול להיות שהוא לא יפעל.
אבל רק הקדוש ברוך הוא ישתמש בחוק הזה.
סליחה, אתה מדבר פה בסגנון שלא מתאים למילים בכלל.
למה?
אז תגיד, תשמע, הדשא היה ירוק, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתעלם מזה שהוא ירוק עד שהוא מחליט שהוא ירוק. משהו כזה. זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, יש חוק, אבל הקדוש ברוך הוא לא משתמש בו. מה זה חוק? זה לא חוקים בחקיקה של בית משפט. אלא כאן החוק הכוונה המציאות. כלומר, אתה אומר, יש חוק שתפוחים נופלים מן העץ, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שתפוחים יפלו מן העץ. מה סכנה? לא היה חוק כזה. כן, בבקשה. כן. זה לא כך פשוט הדבר הזה. כלומר, זה לא כך פשוט. זה לא ברור. זה לא ברור בכלל. לא ברור בכלל שההופעה של החיים הביולוגיים איננה דורשת התערבות. עכשיו, כן. אז עד מתי נמשך היום השביעי? עד היום, נכון? אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. נכון? איך אנחנו יודעים? לא כתוב, יפה מאוד. לא כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי. שזה המשפט שהיה צריך לסיים את היום השביעי. מסקנה, אנחנו עדיין בתוכו, נכון? יוצא לפי זה, דבר מאוד מעניין. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא מלכתחילה את העולם כפי שהוא ביום השביעי, בלי להקדים לזה את ששת ימי המעשה, אז איזה מין, לפי איזה שיטה פילוסופית העולם היה פועל? אם הקדוש ברוך הוא היה בורא, ברגע שאמרתי בורא, אז זה סותר את המילה קדמון. לא להגיד סתם. מה? זה היה לפי השיטה הרציונליסטית כמובן, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, זה היה אומר שהטבע הוא המציאות, נכון? אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מה שהוא בורא זה הטבע, אז זה אומר שהטבע זה המציאות. אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את היום השביעי, אלא היה מסתפק בששת ימי המעשה, אז איזה מין עולם היה לנו? עולם שבו כל דבר יכול להשתנות כל רגע. זה מתאים לשיטה הפרגמטיסטית. מה אנחנו רואים בתורה? שיש גם ששת ימי המעשה וגם יום השביעי. זאת אומרת, שמלכתחילה העולם הוא ללא חוקיות, אבל החוקיות הזאת הולכת ומתגבשת. היא הולכת ומקבלת צורה. עד שבסוף יש חוק. אבל כשדבר מתגבש, זה אומר שמלכתחילה הוא לא היה מגובש. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים היום כחוקי טבע, זה באמת קיים, אבל זה לא אבסולוטי. כיוון שזה לא התחיל כך, אם כן ניתן מדי פעם לשבור את זה. זה מובן? לכן הטבע בחזל לא נקרא טבע, אלא נקרא בשם מנהגו של עולם. יש ביטוי כזה, הרגל נעשה טבע. מנהג זה הרגל. אז אם אני מתרגל, אז יש לצפות ממני שאני תמיד אלך לפי ההרגל שלי. אלא אם כן, היום אני יוצא מן ההרגל. זה אומר שיש טבע, אבל גם אפשר לשבור אותו. ולכן הנס אפשרי. זה מובן מה שאני אומר?
אז כלומר, הטבע זה תיאוריה.
אני לא מבין את המילים האלה. אני אמרתי דברים פשוטים, ואתה מוסיף לי מילים שאני לא מבין. אני אמרתי שהטבע הוא מציאות, זה באמת קיים, אבל זה לא אבסולוטי. זה הכל. כן.
לפי השיטה
חיזית הרב
מסביר, אז יוצא לנו ששאר אולי לגבש את הטבע יותר, אבל לא לשבור אותו ממש, ולא להפוך את החוקים על פייהם.
מאחר והטבע לא היה, איננו המציאות הראשונית של העולם, לכן ניתן מדי פעם להפר אותו. ולכן קריאת ים סוף היא אפשרית. יוצא לפי זה הקיים. הנס בעצם זה המגע, נקודת המגע, בין היום השביעי ליום השישי. נכון? מה? בין השמשות. לכן, כשהמשנה אומרת לנו מאיפה באים הניסים, במסכת אבות, פרק חמישי, 10 דברים נבראו בין השמשות. בין השמשות, ושם זה כל הניסים. כלומר, האפשרות של הנס, זה שהעולם עדיין לקראת סיום התגבשותו, זה מניח את האפשרות של ההתערבות של הבורא בסדרי הטבע, ולכן כל הניסים באו מערב שבת בין השמשות. ואם שמתם לב, כל מי שקצת יודע מה זה להכין שבת, יודע שבערב בשבת בין השמשות מתרחשים ניסים. מתרחשים ניסים. פתאום הזמן נהיה אלסטי. כן. אפשר להכין שמה תוך 20 דקות, איזה בוכתות של דבר. כן. טוב. כן.
יצא שחוץ מעשרת הדברים שדיברו בין השמשות, נקודת ההשקה שדיברת עליהם, וכל לא יכולים לבצר עוד ניסים?
זאת אומרת שזה המטריצה. כלומר, בית היוצר. מאיפה בית היוצר של הניסים, של כל נס אפשרי, זה בעשרה דברים שנברו בין השמשות. בסדר? אתה הבנת מה שאמרת?
הבנתי, כן. אבל כמו מה שקרה עם יוצא בן נון שבן את החמה.
זה מה שאני חוזר ואומר לך, שעשרה דברים שנבראו בין השמשות, זה לא הנס עצמו, אלא זה המכונה המייצרת ניסים. אתה מבין אותי? כן או לא? אז תגיד שאתה לא הבנת, אני שואל אותך שאלה, תענה בבקשה. אני חוזר על זה. אם היינו אומרים עשרה דברים שנבראו בין השמשות, זה עשרה ניסים. יוצא שבמשך ההיסטוריה יכולים להיות רק עשרה ניסים. אבל זה לא מה שכתוב שם. מה שכתוב אחד מעשרה דברים זה המתה. המתה זה נס? כן? לא. אז מה עושה המתה? הוא עושה ניסים, נכון? כלומר, נבראו 10 מרכיבים, 10 כלים, שעל ידם אפשר לעשות ניסים. כלומר, עם פטיש אחד אני יכול לתקוע מיליארד מסמרים. בסדר? אוקיי. עכשיו הבנת? יפה. כן. למה? כן, אתה צודק שהיום השביעי זה הטבע, אבל הוא שביעי ולא ראשון. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם מלכתחילה, במצבו של היום השביעי בלבד, בלי להקדים לא ששת ימי המעשה, אז זה אומר שהטבע הוא המציאות. אבל מאחר וקדמו לזה 6 ימים, שבהם העולם לא היה מגובש, גם לא מבחינת החוקיות שלו, אז אם כן, אין הכרח לטבע, הטבע הוא לא מוחלט, לכן אפשר לשבור אותו. כך שבעצם יש פה חיבור של שתי השיטות. השיטה האחת מקורה ביום השביעי, והשיטה השנייה בששת ימי המעשה. עד כאן ברור? ברור או לא?
ברור.
בסדר. היום עכשיו אני מתחיל לשאול, כי מישהו אומר לי ככה, אז אני לא יודע. כן.
האם זה אז, שאלה דומה, אבל האם זה אז אפשר להגיד, אמר שכל יום בעצם היה יום כזה, כמו יום השביעי, עד שהוא נגמר. שמציאות הייתה כמו שהיא?
לא.
למה?
לא.
כי גם הארץ
מוציא
דשן.
לא.
זה היה קרי מהיום הקודם.
לא.
למה?
לא. רק ביום השביעי אנחנו רואים שני מרכיבים חשובים. א', שלא קורה כלום. זה שביטה. כתוב, וישבות. כלומר, לפני כן אין שביטה. לכן, אף על פי שיש חוקים, החוקים האלה יכולים להשתנות כל רגע. דבר נוסף, רק ביום השביעי כתוב ויחולו. ויחולו, מתרגם אונקלוס, וישתכלילו שמיה ורע. בסדר? השתכללו, השתלמו, הושלמו.
הושלמו.
הושלמו. לא, לא, יפה, כן, זה בדיוק, זה הפסקה.
אבל באיזה שלב של יום השביעי?
בכניסת השבת.
לפנינו או אחרינו?
בכניסת השבת. בכניסת היום השביעי. אני לא מבין.
יש בזמן הזה שהוא בין השמשות שהוא בעצם מגע בין
החודש. יש לו מעלה משלו.
אבל הוא אפשר להגיד אם זה נגיד מגע שהוא קודש קודש.
אולי, אולי, אפשר. אולי, אולי, לא יודע. טוב, כן. יש אומר אגב בין השמשות, הנס הראשון בהיסטוריה היה שלא שימשו המאורות במבול. נכון? והנס האחרון שמוזכר בגמרא, זה היה בזמן שנקדימון בן גוריון נצר את השמש. יוצא לפי זה שכל הניסים היו בין השמשות. כן, מה אתה אומר?
הוא אומר שהניסים, גם הניסים, מערכת הניסים היא מערכת מסודרת.
כן.
מערכת של חוקים.
לא, יש סדר לניסים, כך אומר המהר"ל, כן.
אבל מדוע הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, כפה סדר לניסים, שכעיקרון דון שם חולים.
לא
שבאים להראות את הרצון שלו, אז דווקא למה
הרצון
צריך שיהיה כפוף לאיזשהו סדר?
הרצון, אז אני אסביר לך. הנס יש לו סדר, בגלל שאם לא, זה לא פייר. זה לא פייר שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה, שמסדר לנו את העולם בצורה מסוימת, ומדי פעם אומר, לא, לא בא לי. דבר נוסף, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לומר שהוא לא חשב על הכל. הרי הטענה שיש לפילוסופים נגד הנס, זה שזה לא, לא, איך ייתכן שמי שברא את העולם לא חשב על כל דבר ולפעמים הוא צריך לשנות את הסדר. אלא אם כן תאמר שזה חלק מהסדר עצמו.
זה
כאילו שהקדוש ברוך הוא יש לו מכונה, אבל יש לו בכיס מברג. אולי איזה בורג יתקלקד, אז הוא יוכל לתקן. זה לא מתאים לריבונו של עולם.
מה הכוונה לא פייר?
זה לא פייר לעשות לנו את זה, לבנות לנו עולם של יציבות שהוא מערער אותה מדי פעם. ללא, בלי שנוכל לדעת מה המשמעות של זה. זה כמו שתאמר, האם הקדוש ברוך הוא מחויב כלפי המצוות שהוא נתן? כן או לא? לכאורה אפשר להגיד שלא. הוא מחוקק את המצוות, הוא לא מחויב כלפי המצוות שלו, נכון? לכאורה הוא לא מחויב, נכון? הוא יכול לעשות מה בראש שלו. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא שומר את מצוותיו. כן, אשר קידשנו במצוותיו, כמו המצוות שגם הוא מחויב כלפיהם. כלומר, זה חסד שעושה הקדוש ברוך הוא עמנו, שהוא מתנהג לפי החוקיות שהוא דורש מאיתנו. אז זה מלך ששומר על החוק שלו. ואז יוצא לפי זה שאפשר גם להבין אותו. אפשר גם לתבוע אותו למשפט. כמו שעשה יוב. יוב יש לו טענות לקדוש ברוך הוא. מה, מי אמר שמותר שיהיה לך טענות לקדוש ברוך הוא? כן, אבל הוא צדיק. אם הוא צדיק, אז הוא פועל לפי מערכות הצדק שהוא קבע. אז אנחנו יכולים לתבוע אותו בבית דין. מובן? כן. למה? תגיד, לא הבנתי, אתה אומר ואהבת את השם אלוהיך, כדי שהוא לא יכול לאהוב את עצמו? דווקא זה מאוד קל. הקדוש ברוך הוא מתפלל, כתוב מפורש בגמרא, נכון? הקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר ושימחתי בבית תפילתי. למי הוא מתפלל? אל עצמו כמובן, מה, הוא יעבוד עבודה זרה חלילה, אלא עובד את עצמו. הוא מתפלל אל עצמו. וכתוב אפילו במדרש שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. איך הייתה הסוכה בהר הבית לפני שהיה העולם? אבל בנה לו סוכה בהר הבית והיה נכנס בה ואומר, יהי רצון מלפני, הוא מתפלל ואומר, יהי רצון מלפני שיבנו לי בניי בית במקום הזה.
ממש מושך
אני לא יודע. הלאה, טוב, כן.
למה אי אפשר להגיד שאנחנו עדיין ביום שישי?
למה אי אפשר להגיד שאנחנו ביום השישי? כי כתוב בתורה שאנחנו ביום השביעי.
איפה כתוב בתורה שאנחנו עכשיו ביום השביעי?
כתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וכו' וכו', כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ולא כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי.
אבל למה ניתן להבין שכשיגיע יום השביעי זה יהיה לנצח?
כי כתוב שהוא כבר הגיע.
מה?
כתוב שהוא הגיע.
איפה כתוב שהוא הגיע?
ויחל אלוהים ביום השביעי.
זה מספיק.
אם כתוב יחלה אלוהים ביום השביעי, אני מסכים, אבל ויחל זה לשון עבר. אז אם כן, זה כבר היה. נכון, נגמר היום השישי, ואנחנו ביום השביעי. מה, אחרי ה... אנחנו ביעדר עכשיו?
אין שום דבר עתידי אחרי?
מי אמר ש... ודאי שיש אחרי זה. איך נקרא לדבר שאחרי היום השביעי? יום השמיני.
יש יום השמיני?
מפורש בתורה שיש. יש אפילו מקום שבו היום השמיני התחיל.
אז אם יש יום השמיני...
יש אפילו מקום שבו יום השמיני התחיל. תסתכל בויקרא, פרק ת' פסוק א', בבקשה. יפה. אם כן, זה התחיל.
אז מתי יום השביעי נגמר?
לא, הוא עדיין ממשיך. יש... יום השמיני התחיל במקדש. מה זה היום השמיני שמה שקראת? זה חנוכת המשכן, נכון? כן, אז זה חנוכת המשכן. נכון? זה חנוכת המשכן. כלומר, בתוך המשכן אתה בעולם אחר. אתה ביום השמיני. ולכן כשהכהן הגדול נכנס לשם, יש סכנה שהוא לא ירצה לחזור. הוא אומר, אני טוב לי ביום השמיני. אז מה עושים? משביעין אותו. זאת אומרת, עושים אותו שביעי. כן, מה אתה? מה?
אבולוציה.
למה אבולוציה לא יכולה להיות?
זה משהו לא יכול להיות המשך של התפתחות,
יש חוקיות קבועה. אבל בתוך החוקיות הזאת אפשר לעשות הרבה דברים. למשל, על פי חוקיות כזאת, אני יכול לנטוע, לזרוע גרגיר של חיטה, ופתאום הוא גדל. יש חוקיות שמגדלת אותו. יש מוטציה. יש הרבה דברים שאפשר לעשות. מוטציה אפשרית על ידי קרינה. קרינה רדיואקטיבית, אתה יכול לעשות הרבה דברים. כן, תורת האבולוציה, למה שהיא לא תהיה אפשרית.
אז מאוד מאוד. בתוך
החוקיות? ודאי. כן. כן.
כתבת מהר"ל, לפי מה שמענו במדינת ישראל, בית המקדש, או קיום של בית המקדש, משהו נס, לא טוב, לא טבע.
נכון, נכון, זה מהיום השמיני. כלומר, יש שני אופנים של יציאה מהטבע. או לפני הטבע, זה ששת ימי המעשה, או אחרי הטבע, זה יום השמיני. שייך לסדר עליון יותר. בסדר? ואיך יהיה כתוב בתורה? כתוב, יהיה כתוב, ויהיו קדושים, זה בשבילך אמר שפירה, ויהיו קדושים, ויר אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. כשזה יהיה כתוב בתורה, מה? זה עוד לא כתוב. כשזה יהיה כתוב, התורה אמרה קדושים תהיו. יבוא יום, שיהיה כתוב, ויהיו קדושים. וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז נוכל להתחיל את ההיסטוריה של היום השמיני. בסדר?
יום השמיני בימי
המשיח? לא, לא. ואז אחר כך, אחרי יום השמיני, נגיע ל...
יום השביעי.
והעשירי, נכון? תסתכל בבקשה בסוף ספר ויקרא, כן? שני פסוקים לפני הסוף. מה כתוב?
לכל מסע בקר וצון.
נכון.
כל אשר יעבור תחת השבת.
העשירי יהיה קודש לשם. אז יש לך גם היום העשירי, יש לנו עוד מה לעשות. טוב. מה? כן, זה הכוונה. כי העשר זה העושר. אין אחרי העשר.
אז באיזה יום מגיע משיח?
בתוך השביעי.
בתוך השביעי?
בוודאי.
והוא חי דרך
היום
השני,
שתשעי, ותשעי, ועשי. לא, משיח, אומר הרמב״ם, הוא ימלוך וימות, ואז ימלוך בנו תחתיו, ואחרי בנו, בן בנו.
עד היום עשירי.
אז אני לא אמרתי. אני לא אמרתי. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו, רד אלינו אווירון, ואנחנו חוזרים לספר שמות, פרק י' פסוק למד. ויושע השם ביום ההוא את ישראל, סליחה, מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. מה זה מצרים מת? כן, זה השר. חזל אומרים שישראל ראו את מצרים הראשון, הרי אחד הבנים של חם, שמו היה מצרים, נכון? הוא אבי האומה המצרית. ובאותה שעה הוא כבר היה מת מזמן. אבל הוא קם לתחייה כדי לראות את מפלת בניו. מה שקרה, וירא ישראל את מצרים מת. את מצרים המת הם ראו על שפת הים. כן, מה המשמעות של הביטוי הזה? לא, זה לא שפתאום קרה איזה משהו מגי. אלא הכוונה שהם הבחינו בכך שזה הסוף של מצרים. כלומר שמצרים סיימה את תפקידה בהיסטוריה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, וימינו בשם. כן, מה אתה אומר?
למה זה דווקא על שפת הים?
למה זה על שפת הים? בגלל שהים פלט אותם. ככה חזל אומרים. לא? הרי בהתחלה הם לא האמינו שהמצרים באמת מתו. אמרו, בסדר, אנחנו עברנו את הים, ולך תדע, אולי המצרים יבואו מצד אחר. אז הקדוש ברוך הוא גרם לים לפלוט את הגופות של המצרים, ואז ראו את מצרים מת על שפת הים. זה הדגשה שיש פה. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בשם, ובמשה עבדו. וידע זה מי האמינו או לא האמינו? גם עכשיו זה לא אמונה מלאה. רמב"ם אומר מפורש, שגם האמונה הזאת, אחרי קריאת ים סוף, איננה אמונה שלמה. נכון. גם הכוזרי אומר? כן, כן, נכון, גם הכוזרי אומר את זה. נכון, שמתוך חוכמה הם הבינו שאולי זה לא בטוח, אולי זה איזה טריק, משהו. כן? רק מעמד הר סיני בירר להם. אז, כן? זה לשון עבר. ויאמינו, זה לשון עבר. מה השאלה? מאז ואילך הם האמינו. אבל כשהקורא קורא את זה, מדבר על מאורע שכבר היה. נכון? ואז הם האמינו בהשם ובמשה עבדו. לכאורה, לא התחדש פה שום דבר. גם לפני כן הם האמינו. כתוב, יאמן העם. וגם אז זה לא הייתה אמונה שלמה, וגם פה הם מאמינים ולא אמונה שלמה. אז מה התחדש כאן בויאמינו בשם?
הם האמינו
במשה? במשה הם גם כן האמינו לפני כן.
לא האמינו שהשם שלח אותו.
הם האמינו שהשם שלח אותו.
אז הם במשה עבדו?
הם האמינו, אבל עכשיו הם האמינו שהוא רק עבדו. כך אומר הגאון מווילנה. הם האמינו בשם, ובמשה הם האמינו שהוא רק עבדו, ולא אלוה. כי יש סכנה, אפשר להעליל את משה. רואים משה עושה כל מיני ניסים, אולי הוא העושה. אבל כאן התברר שלא משה הוא העושה, הם ראו את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ולכן הם האמינו בשם, ובמשה האמינו שהוא רק עבדו. כן, מה? כי הם ראו שזה לא משה שעושה את זה. כן, מה אתה אומר? אפשר, אבל אז זה משהו מאוד יחסי, כלומר, זה לא מוחלט, וזה לא נעדר. אז זה לא כל כך שונה ממה שהיה מקודם, כן? זהו, זה שלבים. אז מה ההבדל בין שלב לשלב? זה לא כל כך מבורר. אבל המהות פה, אנחנו רואים שמה שאופייני פה, בשלב הזה, זה שמשה הוא עבדו. כן, מה אתה אומר? נכון, יש השתקה פה של הערב רב, מבחינה זאת. כן, כי לערב רב יש נטייה להעליל את משה, וכאן מתברר שלא כל כך. כן? כן.
למה צריך
לכתוב ויאמינו
בהשם
שלו?
מה החידוש כאילו? למה יש פה כמו מין כפל כזה?
איך אתה הבנת
ויראו? ויראו זה סוג של פחד, אבל שנובע מהם.
יראה, נכון? יראה, כן. לא משהו לראות. כן, ויראה, מה? כן. שמת לב שהוא באמצע השאלה? זהו, זה בעיה. זה גם דיבוק חברים. כן, תלמידי רבי עקיבא, כבוד זה בזה. כן, כן. כן, אז מה אתה אומר? ויראו, למה כתוב ויראו? כן, ויראו הכוונה שהאופן שבו הם חווים את הקשר שלהם עם השם הוא קשר של יראה. כן, זה לא קשר של אהבה. כי הקשר של אהבה זה רק אחרי שהוא מדבר איתם, הוא עוד לא דיבר איתם. בסדר? כן, מה אתה אומר? כן.
דווקא עכשיו צריכים להאמין יותר, אני חושב שמשה הוא איזה מחשב גדול. הם ראו ניסים גדולים.
אתה צודק. צודק. אם לא היה פסוק למד א', אתה צודק, אבל כתוב כאן. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. הם ראו את היד. כלומר, התברר להם שהשם הוא העושה. הם ראו משהו. כן. מה אתה אומר? אסף.
כתוב ויראו העם. ויאמינו בשם משה. זאת אומרת, פה שאם העם ראו שמשה הוא העבד, זה הקבוצה הזאת שדיברנו.
כן, כן.
אז למה הם צריכים לקבל את התורה, הם כבר מבינים שמשה הוא לא
אלוה? זה לא
שם. אבל אדרבה. הם רוצים לדעת מהי התורה שאותו משה הולך לקבל. כלומר, יש עדיין הערצה. גם אנחנו רואים שבהמשך הם העלילו אותו, המשיכו להעלילו. כן.
לא
מסביר
את זה בהתחלה שאמר, רק אותו. אני הבנתי משהו אחר, עד שהסברתי שיש שני סוגים של אנשים. הם האמינו שהוא לא שום דבר אחר. כלומר, לא אלוה, אלא שהוא
עבדו.
הוא בא פה בית השם, כל החיים שלו זה... הם האמינו שהוא גדול כזה, שהוא כבר לא רוצה לעשות להם משהו רע.
לא, זה לא מה שהתכוונתי. לא, זה לא מה שהתכוונתי.
התכוונתי ש...
כן,
איפה?
אפשר גם להגיד את זה. טוב. כן. אני שמעתי הסבר כזה, אבל זה לא משכנע. יש פה שני יהודים. ויראו, נכון? יוד, יוד. אז קשה להגיד שזה משון ראייה. כן.
למה בברכות לפני, בברכות לפני, בברכות לפני, בברכות לפני, בברכות לפני, בברכות
כן, כלומר, אתה שואל פה שאלה יפה, מדוע בברכות של קריאת שמה אנחנו מזכירים גאל ישראל, לנו את קריאת ים סוף, ולא מזכירים את מתן תורה? מה, בקריאת שמה? בברכות של, בין, בברכת אהבת עולם. נכון, מזכירים מתן תורה. אהבת עולם. כן או לא? מזכירים שם במתן תורה או לא מזכירים? אהבת עולם, טוב, בוא נקרא. אהבת עולם, אהבתנו, השם אלוהינו, חמלה גדולה, ויתירה חמלת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו, שבתחובך, בתלמד אמור, חוקי חיים, לעשות רצונך ולא השלם. או בערבית, אומר, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. אז מוזכר או לא מוזכר? כן או לא? אז מוזכר, אבל השאלה היא אחרת. כן? אמנם זו תשובה נכונה, מה שאמרת, אבל זה לא פותר לגמרי את הבעיה. בגלל שההלכה אומרת שצריך לסמוך גאולה לתפילה. נכון? לא כתוב שצריך לסמוך אהבת עולם לתפילה. אלא דווקא ברכת גאל ישראל אנחנו סומכים אותה לתפילה. מה זה אומר שאתה סומך אותה לתפילה? שזה בא להגדיר למי התפילה מופנית. התפילה מופנית למי שגאל את ישראל. לא למי שנתן את התורה. וזה בהחלט שאלה, למה? אגב, מאימתי התחילו לחייב לסמוך גאולה לתפילה. בזמן המשנה, עוד לא עשו את זה, נכון? איך כתוב במשנה? היה עומד בראש האילן, או בראש הנדבך, והגיע זמן קריאת שמה, מה הוא עושה? קורא. והוא גמר לקרוא את שמה, מה הוא עושה? ממשיך לעבוד. אחר כך מגיע זמן התפילה, יורד על הארץ, ומתפלל. משמע שזה בכלל לא באותה שעה, נכון? בינתיים הוא המשיך לעשות, למורח קצת טיט ולשים בלוקים.
מעץ?
מה? מעץ אתה אומר? או מעץ. כן, הוא המשיך שם לקטוף מן העץ, ואחר כך אם מגיע הזמן, או, מעניין, הגיע הזמן, יורד מן העץ, מתעלם. זאת אומרת שבאמת לא היו סומכים גאולה לתפילה. מדוע? בגלל שהשאלה, למי אני מפנה את התפילה, למי אני מתפלל, הייתה שאלה שהתשובה עליה ברורה. אני מתפלל למי שיש לו מקדש בירושלים. אני מתפלל אל אלוהי המקדש. יש מציאות ממשית שדרכה אני פוגש את הבורא. ברגע שחרב בית המקדש, אני כבר עלול לא לדעת למי התפילה מופנית. לכן מקפידים לדבר על משהו, כי גם כי ההווה הפסיק להיות נקודת פגישה עם הבורא. לכן אין לי ברירה, אלא לדבר על העבר ועל העתיד. אני מתפלל למי שבעבר גאה לנו, ועתיד לגאול אותנו. מובן? טוב. פרק תדבב, פסוק א', אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם ויומרו למור, השירה לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. השירה, מה זה השירה? יש שאלה ששאלו הפוסקים. מדוע אין ברכה על ההלל של ליל הסדר? כן, בליל הסדר, אחרי המגיד, קוראים את ההלל, נכון? אז למה לא מברכים על ההלל הזה? למה לא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, או לקרוא את ההלל? ויש מהראשונים שאמרו באמת לברך. כן, יש פוסקים כן, שאמרו שצריך לברך על ההלל של ליל הסדר. אבל למעשה אנחנו לא מברכים, יש הרבה פירושים לזה. אחד הפירושים זה בגלל שמחלקים אותו ובאמצע יש סעודה. כן, אומרים חלק מההלל בהתחלה, חלק מההלל אחר כך. אבל יש דעה אחרת של רבנו היגאון, שאומר שההלל מקורו בשירה. כן, אז ישיר משה זה ההלל הראשון שנאמר. וזה לא ייתכן לצוות, להגיד וציוונו על שירה. כי זה דבר ספונטני. אז אי אפשר להיות ספונטני בפקודה. זה בלתי אפשרי. לכן, מה?
כל חג לא צריכים להיות ספונטני, אנחנו אומרים
הלל. לפי זה, על שום חג לא היינו צריכים לברך על ההלל. נכון? אבל כיוון שמדובר פה על הפעם הראשונה, כלומר, ליל הסדר הוא זכר לפעם הראשונה שאמרנו את השירה, לפני שהיא נקבעה כחיוב,
אז זה
הספונטני. מכאן ואילך יש גם ערך של מצווה, הרי כתוב ככה, ויומרו למור. מה זה ויומרו למור? למור הכוונה לומר לאחרים. לאיזה אחרים הם אמרו? אומר המדרש, וגם בירושלמי, אמרו, נאמר לבנינו, שיומרו לבניהם, לומר כשירה הזאת, כשהשם עושה להם ניסים. כלומר, אז נתקנה ההלכה שצריך לקרוא את ההלל. זאת אומרת, אנחנו אומרים בכל שאר החגים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ידי אבותינו ביציאת מצרים, לקרוא את ההלל בכל חג. אבל הם עצמם, בפעם הראשונה, לא יכולים להגיד וציוונו. לכן, זכר לזה, ההלל הראשון שבליל הסדר, לא מברכים עליו. טוב, אני צריך להפסיק קצת יותר מוקדם, צריך להגיע לברית מילה. כל טוב.